טוב, נתחיל מההתחלה. כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי. ואומר המחל, ואומנם מחוק הטוב הוא להיטיב. וזה הוא מה שרצה, הוא יתברך שמו. לברוא לבראים, כדי שהוא יוכל להיטיב להם. כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. תכלית הבריאה, שתתאפשר הטבה, תהליך של הטבה, הענקת טוב. ואומנם, כדי שתהיה הטבה, הטבה שלמה, ידע בחוכמתו הנשגבה, שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה והגיע כפם. כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. זה היה הסיפור המפורסם של נעמא דחיסופא, שמובא במגיד מישרים. אז כדי שתכלית הבריאה תתממש, אנחנו צריכים להיות שותפים פעילים. זה מה שיוצא. עכשיו, זה קצת משנה תפיסה. אני אקרא את המקור השני. ארבעה המלכים היו. מה שטבע זה, לא טבע זה. ואלו הן, דוד ועשה ויושפט וחזקיהו. דוד אמר, ארדוף איבה ואשיגיהם ולא ישובו את כלותם. כן, חתירה למגע עד הסוף. עמד עשה ואמר, אני אין לי ביכוח להרוג להם, אלא אני רודף אותם, ואתה עושה. לפחות שאנחנו נהיה הצד היוזם, ההתקפי, ולא... להפך. כשהם מתחבים אחרי בטונדות, אז זה מזמין התקפה. וכשהולכים לחפש אותם בחורים שלהם, אז הם עוברים למגננה. עמד יושפט ואמר, אני אין ביכוח לא להרוג ולא לרדוף. אלא אני אומר שירה, ואתה עושה. כי הכל דבר מובעים פה פסוקים, זה דברים שהיו. עמד חזקיהו ואמר, אני אין ביכוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה, אלא אני ישן את מיטתי ואתה עושה, כמו שהיה אצל סנחריב. אז מה יותר גדול?
דוד.
יפה, זה טוב, כמובן. אבל בראש שלנו נראה
שחזקיהו
יותר גדול. הוא שוכב על המיטה, וכזה ברוך הוא מסדר את כל העניינים. כן, אבל כל העניין שלנו בעולם הזה הוא להיות שותפים.
מה זה כל המציאות של שהשם ילחם לכם ואתם תחרישו?
זה כשאנחנו עדיין לא ראויים. יצאנו ממצרים. עוד לא קיבלנו תורה. אנחנו עוד לא... אין לנו צורה, אבל עם חומת יהושע. אז עם ישראל מלחם את העי. אז יש סייעתא דשמיא. אבל עם ישראל מתחבל תחבולות ולוחם. אומר, כשאדם או העם בכללו עומד במצב מוסרי גבוה, אז הלא מהנהגה הטבעית, שהולכת אחוזה עם סדרי החיים האנושיים, יכיר ביותר יד השם. אדרבה, למה? שבהתבונן האדם, כי החיים הטבעיים וכל מסיבותיהם, הכל ערוכים את השם יתברך לתכלית הנשגב של השלמות האנושית, כשאני רואה שכל השתדלויות שלי ושל הרבה אנשים בהרבה תחומים, הכל ביחד מקדם את העולם לקראת הגאולה. הנה, יותר יכיר את קונו, שמספיק לו צרכיו ודברים טבעיים, שצריך לזה השתדלות רבה מצידו, בחוכמה ובדעת ובכוח נפשי, גופני ונפשי. מה שאדם עושה את שלו בשכל, בגוף, בנפש, בכל הרבדים של החיים, והנה יד השם איתו על כל פרט מפרטי תנועותיו, ואם אינו תסתדר, כשאדם קולט את זה, שכל הרגשות שלי וכל ההשתדלות המעשית שלי וכל התובנות שלי, הכל בסייעתא דשמיא מקדם את המציאות, הלא יתקרב יותר בזה לציור השלמות, מלו יעשה לו נס בפעם אחת להמציא לו מחסור. כאילו שאני כלום, והקדוש ברוך הוא עושה לי את הכל ככה. יופי, זה יכול להביא את המשיח ככה.
יש מציאות כזאת של זכו בעיטה, לא זכו אחי שם.
זכו אחי שם.
זכו אחי שם.
לא זכו בעיטה. נכון, אבל אדרבה, תראה שם. הרב מסביר שדווקא זכו, הכוונה שגאולה, שכשיכול שיותר זוכים, הגאולה בא בדרך הטבע. כי אהבה, ככה היא נראית. בהמשך למקור הראשון. אומר רב, אהבת הנער והילד היא הנהגה כזאת שלגדול אינה בכלל הנהגת אהבה. למשל, אהבת הנער תהיה, כלומר ילד קטן, ילד, תהיה כשיתן אביו מחסורו משלו. כן, אבא קונה לו בגדים, אבא משלו מסחר לימוד. ושילד הקטן תהיה כשיתן גם כן לתוך פיו, כי הוא ממש מאכיל אותו בפה. ושלגדול תהיה אהבה. כן, אבל אם הבן כבר מבוגר, שימציא לו מעמד, שיוכל ליהנות, מגיע כפו, וחריצותו עוזר לו לבסס את העסק שלו, נגיד בשלבים הראשונים. אבל אם עכשיו אבא שלו יאכיל אותו בפה, אז הוא יעלב. כי בוודאי שלמות גדול הוא לאדם בהיותו עסוק לבדו, כלומר בעצמו, בהצלחתו. כדברי הגאון רבינו סעדיה ז"ל, שאם היה שלמות, להשיג השלמות בלא השתדלות, הייתה הנהגת השם יתברך לנו גם כן שלמות הנפש בלא השתדלות של תורה ומעשים טובים. כלומר, אם הרעיון היה להגיע לתוצר, מה זה משנה איך הגעתי? העיקר שאני אגיע להישג, העיקר שאני אגיע לרמה. אז אם המטרה הייתה שנהיה צדיקים, אז השם היה עושה אותנו צדיקים. הרי הוא אוהב אותנו, נכון? הוא רוצה לעשות לנו את הכי טוב, נכון? אז יעשה אותנו צדיקים אם זה הכי טוב. אבל הכי טוב זה לא להיות צדיקים. הכי טוב זה לעבור את כל הדרך עד שנהיה צדיקים. הכי טוב זה לעבוד. להיות בדרך, להתאמץ בכוחותינו, לקדש שם שמיים. למה? כי אז אני רואה את שם שמיים, אז אני פוגש את שם שמיים בתוך הכוחות האנושיים שלי. זה דבקות אמיתית. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא עושה הוקוס פוקוס ומשנה את כל המציאות, האדם נשאר קטן ומבחוץ לכל הסיפור הזה. רק השם הוציא אותו מהבוץ. אבל כשאדם מתאמץ כל צעד לצאת מהבוץ בעצמו, והוא יודע אבל שכל זה בסייעת הדשמיה, אז עכשיו הוא מרגיש את הסייעת הדשמיה בתוך המאמץ הגופני והנפשי והשכלי שלו, ואז הוא יכול באמת לדבוק באשם.
לא בא לחשבון,
אדם
לא חושב שזה
הוא זה. טוב, זה הסכנה, של גוחי ועוצים ידי. כמובן. אבל אני לא פה על אדם מאמין.
זה משנה.
מה?
כאילו, לא עדיף לעצות להראות שיש את הסייעת הדשמיה,
כאילו, אבל זה לא סייעת הדשמיה. זה תשתוק ואני אעשה במקומך. כי תשב, אתה לא מבין. זה מה שהשם רוצה, שנשב ולא נבין. אז למה נתנו שכל? למה נתנו כוחות עשייה? בסדר, אז אמרנו, כשיצאנו ממצרים, אז בהתחלה באמת ככה, יריחו באמת נפלה ככה. הקפנו שבע פעמים והחומה נפלה. אבל באה, כשאומר, יאללה, נגמר, זה היה בשביל הספתח, עכשיו תתחילו לעבוד. ועכשיו הכל תלוי ברמה המוסרית שלכם. אז זה הדבר האמיתי. כי בפועל עם ישראל גדל יותר מאשר הבירור של העי, מאשר ביריחו. כי פה התברר שאם מישהו אחד לקח ומישהו אחד פרטי משתמש בעניין הכללי בשביל לסוף לעצמו הדרת שנער לאוהל, אז עם ישראל נכשל. יש לזה מחיר. אבל עם ישראל עושה תשובה ומתחזק ומתברר. זה תהליך של צמיחה של האומה לקראת ירושת הארץ. לא פחות מאשר הנס של יריחו. טוב, כל זה הקדמה. הנושא שלנו זה פורים. בסדר, והתנסו בתחתית ההר אתם מכירים. קיימו וקיבלו וכו'. אומר רב יצחק מברדיצ'ב, במדבר ראו הדור הניסים והנפלאות והבאר והמן ועני הכבוד. אז התלהבו לעבוד את מלך רב ושליט, וענו ואמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ולדורות, שידע אל ברוך הוא, שהתנהג העולם על פי הטבע, אז כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת, הרי יש את הסתירה, שמצד אחד אמרו נעשה ונשמע, מצד שני כפה עליהם הר כגיגית. אז אם אמרו נעשה ונשמע, למה צריך לכפות את הר כגיגית? אז יש הרבה תשובות. אחת התשובות, שאותו דור בשביל עצמו, באמת לא היה צריך כפייה. כי הם ראו את הניסים בעיניים. אבל למתן תורה ולכל הדורות. אז לכן כפה את הר כגיגית בשביל הדורות הבאים. שלא רואים ניסים בעיניים, אז צריך לקבל עול תורה, כי צריך לקבל עול תורה. ואז כל זה עד פורים. כן? כי בימי הפורים אז קיבלו שוב את התורה מרצון. אז למה דווקא אז? אבל קשה, למה היה זה הנס של מרדכי ואסתר, חביב עליהם מכל הניסים שנשאו להם לישראל? למה זה לא הספיק? אבל ביציאת מצרים ראו קריאת ים סוף ועשר מכות וכל הניסים נפלאות, למה זה לא הספיק כדי לקבל את התורה מרצון לדורות? ודווקא פורים עשה את המהפך הזה. אמנם נראה, כי כבר בארנו בדרושי חנוכה, כי יש שני מיני ניסים, אחד ניסים נגלים ואחד ניסים נסתרים. ניסים נגלים הוא קריאת ים סוף, יציאת מצרים, אשר נגלה לעין כל ניסים ונפלאות, שנשתנה תוואים. ויש ניסים נסתרים, כמו בימי מרדכי ואסתר, שלא היה שינוי התוואים, רק הנס היה בתוך התוואים. מה הסיפור של חנוכה, של פורים? היה מלך, שיקור, הולל, נואף. היה לו, ואז הוא עיף את המלכה, וחיפש מלכה אחרת. ואז היה לו שר שהוא גידל אותו. ואז התברר שהשר והמלכה הם אויבים, אחד של השני. ואז הוא עיף את השר, ומילא במקומו את הדוד של המלכה. זהו. מה הנס פה? היו סיפורים דומים מן הסתם, כאילו כל תנלוולה. היו סיפורים דומים מן הסתם בהרבה קיסרויות, לאורך ההיסטוריה. מה הקדוש פה? מה נשגב? מה... טוב, שמזה יצא בית שני, שמזה יצא דור קיבלו מהחשברוש. כל הנס הוא בתוך הטבע. ואמר אדמור, המגיד ממזריץ', שלכן נקראת אסתר, שהיה הנס באסתר, בתוך הטבעים. והנה, הנס אשר הוא בשינוי הטבעים, כמו 10 מכות יציאת מצרים, הטבעים התחלפו ונשתנו, כן, הים נהיה היבשה, היבשה נהיית ים. והנס בימי מרדכי ואסתר, הטבעים לא נתחלפו ונשתנו. והיו הטבעים בתוקפם ובקיומם, ובתוך זה מופיע דבר השם. לכן היה הנס גדול אשר מאהבתם קיבלו את התורה הקדושה. כיוון שהנס היה בתבעים אשר מלכותו מחוסה. כלומר, בתוך התבעים אשר בא מלכותו מחוסה. לכן הוא נס גדול. כדרך משל הוא למלך אשר בא ברוב חייליו ומנצח את המלחמה. אין כל כך פלא כמו שהמלך בא לפעמים ביער יחידי בלא כלי מלחמתו, בחילותיו אינה ממו, והוא מנצח בגבורתו לבדו. כן, זאת אומרת, נגיד, כן, תראו לעצמכם, לא יודע מה, מפקד אוגדה. אז יש לו את האזור, את החפק שלו, ויש לו הבטחה מסביב, ואחרי זה הוא כאילו, איזה גיבור הוא ניצח. כאילו, זמן, זה החיילים של הקו הראשון, הם הגיבורים האמיתיים, הם מסתערים פנים מול פנים, והוא, יש לו, שומרים עליו. אבל אם אותו גדנר, פתאום יש תקלות בתוך החפק שלו, והוא יוצא ומסתער וזה, אז אתה מבין שהוא באמת גיבור, גם ברמה, כאילו, אישית. אז כביכול, אז ככה, כשהקדוש ברוך הוא מופיע עם כל ה... הנה, כן הדבר הזה. כשהקדוש ברוך הוא משנה התבעים, כביכול זה... במרכאות, זה בודד בשטח האויב. אבל בתוך עולם שכולו טבע, בתוך הנהגה שהיא אחרת, שהוא מסר אותה להנהגת הטבע, וככה העולם מתנהל. השם מתברר שבתוך זה הקדוש ברוך הוא, בלי לשנות את הטבע, בתוך זה הוא מביא ישועה. כשהקדוש ברוך הוא משנה התבעים ונראה מלכותו אשר הוא עושה בשמי שמים וחוץ ועם, אין לו כל כך פלא, כי מי שברא יכול לשנותם, כאילו מה החוכמה? כי את ים סוף זה פחות נס מאשר פורי. אבל אם הוא עושה נס בתבעים, שוב, בתוך התבעים, ומלכותו באסתר, ואף על פי כן עושה פלאים, כמו מרדכי ואסתר, הוא פלא גדול. פה עיקר הפלא. ולכן גדלה הנס כל כך בעיני ישראל, עד שקיבלו את התורה. וזאת הסיבה שנקראת מגילה בשם מגילה, כי בדברים הטבעיים, מלכותו באסתר, ומחוסן הגעת התברך שמו. אמנם כאשר השם התברך עושה ניסים לפעות בתוך הטבעיים, הוא מראה להן כל בדברים הטבעיים, חיבתו לעמו בית ישראל. אז זה הפלא הגדול. והנה, מה שהיה מחוסן הנהגותיו, ואז מה קורה אז? והיה זרוע רשעים מצפים לשפוך דם נקי על פי טבעיים, כי הנהגת הבורא ברוך הוא מחוסה בתוך הטבעיים. זאת אומרת, כשמה שמנהל את המציאות זה חיצוניות והכוחניות, אז בזה הרשעים יותר טובים. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא משחרר, מאפשר לזה, לחיצוניות ולכוחניות לנהל את העולם, הנה, רואים מי המלך ומי השר שלו, אז הרשעים יודעים שזה הזמן שלהם לנסות לפגוע בישראל. ואז מה קורה? עכשיו, על פי הנס של מרדכי ואסתר, נתגלה שגם בתוך התבעים הוא שבר ומחלה ומחריץ זרוע רשעים. ונגלה, אם חפץ השם, גם בתבעים, הוא משבר ומחריט ומגדה הזרוע רשעים, כמו שהחליט על פי התבעים את המן הרשע. עוד בתוך השיקולים של המלך, למי לעשות, מה נעשה למרדכי, עיקר או גדולה. בתוך השיקולים הפוליטיים של החשברוש. או גם בתוך, אפילו בתוך השיגונות שלו, של להביא את ושתי. וזה שמגילה, כלומר שנתגלה מעשיו, מה שהיה עד כאן מחוסה, שהנהגותיו ומלכותו היו עד כאן בתוך הטבעיות מחוסה, עכשיו מגולה. זה כבר מגילת אסתר, גילוי הנסתר. הנסתר מתגלה. עכשיו, כיוון, עכשיו זה לא רק בשורש, אלא גם בהופעה בפועל. זה לא רק בשורש האירועים, אלא גם הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה. כי סגולת קריאתה של מגילת אסתר, שיזדקחו התוואים. מה שעושה מגילת אסתר, היא לא מלמדת אותנו רק תורה, אלא היא משנת הטבע. וכיוון שנזדקחו התוואים, הוא הגשמיות, קיבלו את התורה מאהבה. על אותה שאלה ששאלנו, איך זה הולך ביחד, נעשה ונשמע וכפיית הר כגיגית, למה צריך את שניהם? אז יש לרב תשובה שמשלימה, תראו בהערה 2. אומר רב, הנה, ההערה נמשכת ביום הקדוש הזה, בפורים, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קימו וקיבלו בו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכם עודה רבה לא ראיתה. וזה האונס של כפיית הר כגיגית, לא היה קיים לגופים. כי הנפשות נהנות מאור העליון, וזה רצונם וכבודם, לקבל למול תורה ומצוות. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. על כן היה כבד עליהם עול התורה. אז לכן היה צריך כפיית הר כגיגית. הנשמה קיבלה ברצון, והגוף קיבל בכפייה. לא בא לו, אבל אתה חייב, כי אתה עבד של מלך הכבוד. אמנם כאשר שחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה להם השם להם לישועה, נפדה גופם מהכוחות הרעים. כלומר, בפורים הנושא זה הגוף. כל התמודדות היא על הגוף. ואז מתברר שיש ערך אלוקי בקיום הגוף שלנו. אז כאילו מתברר שהכוחות הרעים לא שולטים על הגוף. כן, בחנוכה, שזה מאבק של תרבות מול תרבות, אז מתברר שהתרבות הישראלית של הקודש והחוכמה האלוקית, אז היא יותר עוצמתית מהחוכמה היוונית. בסדר? זה פחות חידוש. מה שמתברר שהגוף הישראלי הוא קדוש. וגם כשרוצים להשמיד את ישראל פיזית, בלי להתפקח בכלל במה הם מאמינים. פשוט שהם לא יהיו, עצם הקיימות הישראלית, אבל שהוא מתערב ומשנה את כל המציאות. ואז מתברר שהגוף שלנו הוא הופעת רצון השם. שאפילו הקיימות הכי בסיסית שלו. היא בהערת חסד השם. אחרת לא היינו פה. כבר היה פסק דין, חלות. ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד, לביהם שבשמיים, זה כבר לא בכל לבבך, אלא בלב אחד. אבל כן, ביום זה, לעד הצללים ינוסו. כבר בפורים. אז הגוף חי קדושה. אז אומר רבי יצחק מברדיצ'ב, זה מתחיל מקריאת המגילה. כיוון שהיא הופעת השם בטבע, אז היא גם הופעת השם בטבע של כל מי ששומע את המגילה. הטבע שלו משתנה, טבע הגוף. ולכן, בעת שישראל קוראים למגילה, אז הם מזדקחים בגשמיות של הקורא. והצירופי שמות שבה מאירים בהקורא את המגילה, מה הכוונה מי ששומע? ומזכחים את הגשמיות, ומעירים שכל הגשמיות, החיות שבה, הוא קיום התורה והמצוות. ומי שקרא בכוונה, אחר קריאתה נתמלא הנפש שמחה. הוא רצונה לקיים מצוות תורה. זה ממש רואים בחוש. אחרי המגילה, פתאום כזה, אור, וואה. כמו מה, אפשר לשאול שאנחנו מכירים את הסיפור מהגן. פתאום כל שנה, אחרי קריאת המגילה, יש כזה, יפתח כאילו, משהו. כי ממה חמנו זכה, עכשיו לא רק הוא, כי מאמר חכמנו ז"ל זכה מכריע את כל העולם כולו לכף זכות. ולכן אחר קריאת המגילה שנזדקחו עולם הטבע ומאיר בעולם איך שעיקר קיומה ומדברי תורה, בכיוון שישראל קוראים את המגילה מאיר בהם מצרופי אותיות והשמות של המגילה. זאת אומרת, זה כמו קריאת התורה שמובר בחסידות, שקריאת התורה זה לקרוא לתורה, בואי בואי, רוצים לקלוט אותך. אז ככה קריאת המגילה זה לקרוא למגילה להופיע בתוכנו. אז מה זה המגילה? אמרנו, החיות של עולם התחתון, עולם הטבע, איך שתלויים בתורת האל ברוך הוא ומצוותיו. לכן, כאילו, שמדבר שגם השאיפה למשתאות, והשאיפה לנערה יפת מראה, וכל הלכלוך והגועל של ארמון אחשוורוש, כל זה כלים לעופרת הישועה. בכלל, ומילא גם בפרט. כשכל יהודי שומע את המגילה, אז גם הפרטיות שלו נהיית כזו. גם הארמון אחשוורוש שבתוכו נהיה כלי קודש. לכן, אחר קריאת המגילה, מקבלים ישראל עליהם עול תורה ומצוות מאהבה, וסגולת, עכשיו, מה שמיוחד בפורים, וסגולתה לה קורה שיקבל עול תורה אפילו כשאדם הוא בגשמיות. זאת אומרת, בלי זהירות זריזות נקיות, וכאילו, כמובן, ככל שאתה נמצא יותר במקום שלם, זה יותר עובד, אבל במגילה, כשאדם מגיע עם כל מה שהוא, המגילה נכנסת עד למקום הכי עמוק ומנקה. כמו איך שאדם בא אליה. ועתן לבאר בעיר זר אדון קול, למה במגילה איננו מוזכר שום שם הוויה ושום שם משימות הקדושים בפירוש, רק בראשי תיבות ובסופי תיבות. כמוזכר בדברי אריזה, וכגון יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות הוויה. וכל זה איננו שובל לי סופי תיבות הוויה, וכן כולם. כי הנס היה בתוך התוואים הנהגתו מחוסה. ולכן אין שום שם במגילה, כי בטבע הנהגותיו מחוסה. רק על ידי הנס במרחב אסתר רואים שיש עילת כל העילות, המנהיג עולמו אומרים תפארת ישראל, ומשפיל ומחריד קרני רשעים. אבל אין רואים מלכותו כמו למעלה. וגם, כיוון שרואים על ידי ניסים נסתרים, והנס צריך להיות מכמה דברים. אז רגע, אבל אין רואים מלכותו כמו למעלה, כמו בהנהגה ניסית, אז הוא מופיע בנסתר. כמו שמלכותו מופיע בנסתר, כך שמו. ועוד וגם כיוון שרואים על ידי ניסים מסתרים, והנס צריך להיות מכמה דברים ומכמה סיבות, הרי זה צירוף נסיבות, הרי זה היה נס של פורים, נכון? הרי אמרנו בשום פרט לא היה נס, אבל הצירוף של נסיבות זה שבדיוק המן רוצה והוא שואל למי יחשוד, ובלילה הוא נדע שנת המלך, הצירוף נסיבות הזה זה היה נס. וכל שם היוצא מראשי תיבות וסופי תיבות ומכמה תיבות, כלומר שרואים מלכותו מהסיבות שהיה בימי מרדכי ואסתר, והסיבה שהיה בימי מרדכי ומאיזה סיפור מעשה, וסיפור מעשה בא מכמה תיבות. מסיפור מעשה הוא לא יכול, מילה אחת היא לא סיפור, נכון? ובפורים העניין היה שהתגלות השם מתוך סיפור, לא מתוך שאתה רואה השם, הבנתי, ודבר השם אל משה לאמור, אלא שאתה רואה את כל הסיפור, ומתוך הסיפור יש מסקנה אחת. השם. לכן בא השם בראשי תיבות ובסופי תיבות מכמה תיבות. אבל שם בפני עצמו, שהוא טבעה מיוחדת, איננו מוזכר. כי בפני עצמו אין רואים אותו בטבע. שוב, אז מה יותר גדול? וכן, אפילו כיפורים הוא כיפורים, אבל פורים זה הדבר. טוב, עכשיו בואו נדלג לעמוד 4, שנגיע נפקמינה לאמונה, נפקמינה לגאולה. אז לאמונה אתם מכירים, צמאון לכל חי. כן, אנחנו שואפים לקדוש ברוך הוא, אבל זה מעל הכל. מה שמעל הכל, מחתנו זה מחוק. יופי, כאילו, קופץ הפיוז, אין לנו יותר מה לחשוב, אין לנו יותר מה להרגיש. הדבר העיקרי שאנחנו מבינים באמונה, נכון, כבר שיעור א', שכל מה שנבין זה לא נכון, כל מה שנרגיש זה לא נכון, וכל מה שנעשה זה לא מספיק טוב. יופי. מסקנה, גדול עלינו. טוב, אפשר לומדים תימון לכל חי. שקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא לאלה ולאלה, מכל ברכתיו ושירתיו ושברכתיו ונחמתיו דמירן בעלמה, הוא בעצמו הופיע אלינו בתוך כל הטבע, בתוך כל השלב, בתוך כל שלב, בתוך כל היבט, וכו'. ופה פוגשים אותו. כי פה הוא פוגש אותנו. כן, הלכות העליונה הזאת, היא יורדת בעצמה אלינו, אל העולם ובתוכו. שוב, אז פורים זה הבירור של זה. הרי שמבינים, כשמבינים את פורים, מבינים את זה. שקדוש ברוך הוא מעל הטבע, אבל הוא גם בתוך הטבע. כי מה הסכנה? שכשרוצים להיות נורא טובים, אז מדחיקים חלקים מאיתנו, את החלקים של הטבע, ולא משתפים אותם. נכון? כשרוצים להיות צדיקים, אנחנו מביאים למפגש עם הקודש, מביאים את השכל, מביאים את הרצון, ומה עושים באותו זמן עם החלקים האחרים באישיות שלנו? איפה נעלמים אז העצלות והפינוק והיצר הרע וה... מה עושים איתם? מדחיקים אותם. למה? כי לא נעים בכלל להיזכר בהם כשאנחנו באים ללמוד תורה ולהתפלל וזה, נכון? אז כמו כל דבר שמדחיקים, מחכים בסבלנות בצד, וברגע שנגמר, אז הם בהפוכה, יוצאים עוד פעם. פשוט. זה הסיבה שבחשבן וכסלב, אנחנו יותר דומים למי שהיינו בתמוז ואב, ולא באלול ותשרי. למה? כאילו ותשרי, זה היה שעיה זמנית של היצר הרע. זה הכל, כי עכשיו הם נוראים, זה צריך להיות... אחרי זה בין הזמן, נגמר. חזלש. כי לא, עשינו שינוי אמיתי בתוך הטבע. אלא אם כן, אדם זוכה. אבל בעיקרון, מה שקורה הרבה פעמים בעבודה הדתית שלנו, שהיא לא באמת כוללת את הכל, כולל הכל. אלא שהיא בעיקר מתמקדת בלהרים את החלק העליון שבנו. יופי, זה כמו להרים סל מהידיות. בסוף נשארים ביד עם הידיות. אבל כל השאר נשאר למטה. אז המבט הזה, ההבנה הזאת שפורים חוקק בנו כאומה, זה ההבנה איך אפשר לחיות אלוקות בשלמות בחיים שלנו. לשתף את הכל. את כל העוצמות, את כל הנטיות. וזה... וההבנה הזאת של פורים היא היכולת להבין את סדרי הגאולה. בואו נראה, מקור 7. והמחשבה הכללית היא המכשירה את הגאולה. צופי הישועה שומרים הם את עקבות משיכנו. יודעים הם שכל העולם ומלואו, כל ספחי התולדה, זאת אומרת ההיסטוריה, וכל יצרי מעלליה, אינם כי הם צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם. בקרבם, בתוכם. זה לא כתוב עליהם. ובמרומי שמיים מעל, בגני העדנים העליונים והתחתונים, וגם במחשקי הארץ היותר אפלים, בשאול ואבדון ובכל חרישות רשע וחסל, בריצות של מושלים, עריצים, גם משכילים וצדיקים, מה שגם הם כלים, ולא יותר מזה. ובמזימות של מנהלי סיעות פוליטיות, בצבאות מרומים, ובחלי הורים שכולם, הורים עליונים שכולם אומר כבוד, בכל גבורת זרוע השם, אשר בבני עסוקה דוד הנופלת, נגלתה. זאת אומרת, לא, נגיד זה בקיצור, אבל אף אחד לא התכוון, הדברים האלה נכתבים בתוך מלחמת העולם הראשונה. אף אחד לא התכוון שמלחמת העולם הראשונה תפרוץ. היה כל ההתגלגל כמו כדור שלג שירו ביורש העצר של אוסטריה כשהוא היה בביקור בסרביה. ואז אוסטריה הכריזה ואז הם ענו להם משהו, אז פנו אליהם באיזה תביעה ואז הם סרבו להם בצורה שנראתה להם חוצפה. ואז אוסטריה הכריזה מלחמה על סרביה, אבל סרביה הייתה ברית הגנה עם רוסיה, אז רוסיה הכריזה מלחמה על אוסטריה. ולאוסטריה הייתה ברית הגנה עם גרמניה, ולגרמניה הייתה ברית הגנה עם טורקיה. קיצור, כל העולם נסחף לקלחת כזאת. 4 שנים, שפך דם נורא, מהפכות ממילא גם תרבותיות, ומהפכה מזה בא נפלה האימפריה האוסטרו-הונגרית, ונפלה האימפריה של הצאר ניקולאי, ונפלה האימפריה העות'מאנית. נפקידה ממכל זה, חבר הלאומים, המנדט. הגאולה התקדמה צעד, זהו. אף אחד לא התכוון, אבל הקדוש ברוך הוא התכוון. המתגלה ומתגלה רטרואקטיבית, שזה היה הסיפור. אותו דבר מלחמת ששת הימים. 3 שבועות לפני המלחמה, אף אחד לא התכוון בכלל שהיא תפרוץ. באמת. כשנאצר סגר את מצרי טיראן, הוא לא התכוון מלחמה, הוא רצה קצת להתגרות. רק אז פקחי האום ברחו. כיוון שפקחי האום ברחו, לא נשאר שום חציצה בין הצבא המצרי לאזרחי לאשקלון וזה, אז צהל גייס מילואים, צהל גייס מילואים, אז נאצר גייס גטרו למילואים שלו, ואז אסד גם הצטרף. יומיים לפני פרוץ המלחמה, חוסיין אמר טוב, אז גם אני בעסק? הר הבית בידינו. אף אחד באמת לא התכוון, אולי חוץ מרב ציודה, אבל... גם הרב הנזיר, מספר הרב פילבר, שהוא בא לרב הנזיר, כשהתחילה הקוננות. הרב הנזיר מצביע על העיר עתיקה, זה הכל בשביל שם. וגם כאילו נבין למה הוא מדבר. כאילו, דיברו על סיני, סיני, סיני. הרב הנזיר מצביע על העיר עתיקה, זה הכל בשביל שם. בסדר, נשמע כמו הלכת למשיכה, תוך שלושה שבועות זה קורה. עכשיו, מה היא נפקמינה? שוב, נפקמינה לכל סדרי עבודת השם שלנו. חלילה לנו להשאיר את הטבע במעמדו השפל, מבלי לקושרו בקשר הקודש, לא לעשות לעצמנו סכיזופרניה הרוחנית. ועכשיו, זה הבנה, לא חלישות כוח הוא זה מה שישועתם של ישראל היא קימה קימה, כי עם גבורת גבורות, כבריות עליונה, מקפת את כל וממלאה את הכל. זה העניין. גם, וזה בדיוק העניין, שהשכל מבין שהוא לא מנהל אל הכלי. שהקדוש ברוך הוא משלנו, מעצב את השכל שלנו בצורה כזו שתביא את הגאולה. דרכנו. גם דרך ההבנה שלנו. אז זה לא חוכמתי המופלאה והגאונית, אלא כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שהגאולה תבוא, אז הוא מכוון את המחשבה שלנו. כמו את המחשבה הפוליטית של, של מנהלי ארצות וסיעות, או אני יודע מה. או פה מזימות של מפלגות. הקדוש ברוך הוא מתכנן משהו, הקדוש ברוך הוא מקדם את הגאולה. אז בפועל זה נראה פוליטיקה קטנונית, שכל מיני אינטרסנטי. ובאמת, יש פה מהלך אלוקי. עכשיו, יש נפקמינה גדולה, אם מבינים את זה. מה הנפקמינה? אומר הרב, והמחשבה בהתעניותה, היא המרוממת את הטבע בכל תוצאותיו. באחדות המחשבה, המתגלה בפועל, לצפות לישוע מכל הערכים, מכל העלילות, מכל המסיבות. כשיש ראייה כזאת, זה משנה את המציאות. כן, זה נקרא אמונה. זה נקרא עד אלו ידע. לפתוח את המחשבה אל האמונה, אל דבר השם. את הכיוון והדיוק לראות, ואז רואים את הכיוון והדיוק אשר בכל העלילות. בין כשהן עוברות דרך רצונות חופשיות והגיונות נפתלים, הנה, הרצון והשכל, והגיונות נפתלות אשר לאנשים יחידים, בעלי השפעה, כוח וממשלה, בין כשהן עצת גויים ומחשבות עמים, כלומר תנועה לאומית, טרנד, בין שמתגלמות בכל חוקי הוויה וטבע. מעולם לא הייתה קטגוריה והתגרות של מלאכים בעולם שלא הקדימה, העמיקה והרחיבה את עקבות הישועה העליונה. זה המטרה. כמו שחזל אומר, ראית המלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח. ואיננו מסתכלים ברחבה, כלומר במבט רחב, בכל המסיבות והעליות, ונדע שגם האור המואב, כלומר המעונן, המגושם ומוסגר במסגרות חוכסי הטבע, איננו כי אם קצה תחתון מחבלי קודש של ניסי ניסים אשר לא עושה נפלאות גדולות לבדו. ואנחנו רואים את הקצה התחתון של החבל בתנועיה. על מה זה אומר שרואים שהוא מתנועיה? שמישהו למעלה מנענע אותו. אשר בהגדלת כלי החוכמה שלנו, והתאגדות הענפים כולם לשורשם, ככל שאנחנו נפתח מבט יותר כללי, מה שהזכרנו בשיעור שעבר, את המבט של הרב ציוד הזה צהל, על כל אירוע הנקודתי, הוא אומר, הנה, פה צריך לראות אותו, אם להבין אותו באמת, צריך לראות אותו במבט כללי, נוסיף אומץ בבורה של מעלה, ובלואים נעשה חי. זה מה שמכשיר את הגאולה, שתבוא בצורה של... של, של אור, של אומץ, של טוב גלוי, שאנחנו מסתכלים לטבע בעיניים ויודעים שהוא דבר השם. וזה ממילא מרומם, שוב, את כל העבודה האישית. זה ביחד, מה שהרב מחבר את זה, תראו במקור 9. תכונת סוד השם לרעיו, היא המלמדת את הכבוד אשר יחש אדם אל הטבע, כי בפשט, הטבע במקרה הפחות טוב הוא מכשול, במקרה היותר טוב אז הוא כלי, ניטרלי. אבל הכבוד לטבע זה רק בראייה פנימית. ועל ידי כבודה אמיתי, שוב, מבט משנה מציאות. ועל ידי כבודה אמיתי הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. כמו בהליכות, עכשיו, ברמת הפרט, כמו בהליכות המוסר של חיי אדם היחידי, כן בהליכות עולמים. העלייה המעולה בחיי המוסר היא ההתייצבות הישרה בכל הכוחות. ההתאמה המפורש של כל נטיות החיים. עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם. וכל אשר מתחת לו, הרי מנפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו. מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מעורים מבאור עליון ובמהות הקודש המנצח. מה כשאדם מבין את זה, שכל הנטיות הגופניות שלו וכל הצרכים והרצונות הטבעיים שלו זה דבר השם שמכוון אותו להתמודד, להתגבר או להקשיב אז הוא מתחיל את עובד השם באמת. מה זה לא זה שעבודת השם זה קובץ הוראות שנוחת עליי מלמעלה? עכשיו איך אני מתכוונן כלפי זה כדי שאני אוכל לצאת ידי חובה? אלא שאני מבין שכל החיים שלי, עם כל מה שיש בהם, כל נטייה נפשית, כל עוצמה גופנית, כל רצון, כל טבע, נמוך וגבוה, הוא חלק מעבודת השם. אז זה בפרט. אז התוכן הזה עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לזרום מלחמות פנימיות, או להשיח דעה, כי מה האפשרות האחרות, או להילחם, או להדחיק, כמו שאמרנו, להשיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית ומכל תפקידה. ומה קורה אז, אם מדחיקים, או נלחמים בטבעיות שלנו, אשר אז המוסר, מוסר צולע הוא, מוסר מסוכן לנפילה למאמורות. כל הזמן. כי הוא תלוי רק בהשגחה המתמדת. כן, הוא כאילו עבר שום שינוי פנימי. על כן, האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון לפחות היא העלת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו וכל מקיפיו. וכל אלוהים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. והנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה. מאור הנס העליון, לא הנס, אלא הנס העליון, מה זה הנס העליון? אמרנו נס שבדרך הטבע. מתגלה סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובלים מצד עצמם, הם ענפיו והתפשטות אורו. וכל הטבע כולו מתגלה בכל תפקידיו, בעולם ובאדם, בנפש היחיד ובנפש העמים, בדאגות החיים היומיים ובהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם, בנכלי הפוליטיקה, בשגונות המשתגעים, בעורמת הערומים ובשרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגיבורים וברוח החלה של החלשים. בכל, זה בדיוק מגילת אסתר. איך בתוך כל המשתאות, בתוך כל שבעת השרים ופני המלך, בתוך העצה של ממוכן ובתוך העצה של המן, ובתוך כל הסיפורים האלה, רק יד האורה העליונה, אור חוכמת כל אלוהמים, רוח נשמת חיי העולם, היא מופיעה. והיד נטויה, והזרוע מושאלת. בתוך כל זה, כי הכל עבדיך. נפקא מינה לצפיית הישועה. וצפיית הישועה חודרת היא אז ממעל השחקים ועד עמקי תחתיות הארץ. עולה היא ממעמקים וערבות היא רוכבת, ומכרת בסקירה אחת את כל הנפלאות ואת כל המפלאות, את כל האמת ואת כל השקר, את כל הצדק ואת כל הרשע, והנה הכל. התייצב ומתייצב אכן לפקודת דבר אלוהים חיים. ורוח אלוהים אמת, המתפשט על כל מערכות האדם, הרי הוא מעלה את הטבע מתחתיותו אל מרומי הקודש. לכן גאולה האחרונה היא באה בדרך הטבע דווקא. כי צריך להעלות את כל המציאות, צריך לזכך את הטבע בעצמו. לכן פורים זה כל כך מודל של הגאולה שלנו, של עבודות השם שלנו. עוד משהו שקשור לזה, ועל כן, מקור 11. יש לומר, דהי תמה, דמלאכה לא קיבלו עליי בפורים, דכי היום אין לגשמי מתנגד לרוחני. ועל כן, בכל יום טוב, שעיקר התכלית של כולם, כמו שכל הימים טובים, הוא שיהיה מקרא קודש, להתענג על השם, לא ייתכן להיות עסוק במלאכות חול, כי זה מסיח את הדעת. מה שאין כן היום, בפורים, שנהפכה הכללה לברכה, ואפילו עסוק במלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה. אז לכן, לא ביטלו את מלאכה בפורים ובחנוכה. זה לא כזה, מה?
צריך לעשות מלאכה
בו? כן, שלוח מנות. טוב, נזכה, לפורים מרומם.
אמן.
יפיח כל החושך לאור ואמר למתוק.